כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא קמא בדף מ"ג, פרק עשירי, פרק הגוזל ומאכיל, תחילת הלכה ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה של פני פאינה בת שורה בת שבע, שהשם ישלח לרפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים. אומרת המשנה, נטלו מוכסים את חמורו ונתנו לו חמור אחר. המשנה שלפנינו היא מהווה את המשכה של המשנה הקודמת, באה המשנה לעסוק בדין האם מותר להנות מנכסי המוכסים והליסטים. המוכסים נטלו את חמורו ונתנו לו חמור אחר. נשאלת השאלה, האם מותר לאותו אדם להנות מאותו החמור שקיבל מהמוכסים? הלא בוודאי גם החמור שנתנו לו, ייתכן והוא חמור גזול. כנ"ל גזלו ליסטים את כסותו, ונתנו לו כסות אחרת, הרי שבאופן כזה למרות שסביר להניח, שגם החמור שנתנו לו ואף הכסות, הרי הם גזולים, הרי אלו שלו ומותרים הם בהנאה. והטעם, הוא מבאר את המשנה, מפני שהבעלים מתייאשים מהן. וכיוון שהבעלים מתייאשו, הבעלים המקוריים של החמור והכסות, הרי נחשב הדבר כעת כשאותו אדם מקבל את החמור ואת הכסות, יש כאן ייאוש ושינוי רשות, ולכן מותר לו להנות מאותם הנכסים. אומרת המשנה, המציל מן הנהר שעלה ושטף את נכסי חברו, או מן הגייס, כלומר החיל במלחמה, או מן הליסטים ששדדו ובזזו את חברו, הרי שאם נתייאשו הבעלים, אם ידוע לו שהבעלים של אותם הנכסים התייאשו, הרי אלו שלו, והסיבה שהוא קנה את הנכסים הללו בייאוש. אבל אם הוא לא ידע שנתייאשו, הרי הוא חייב להחזיר. וכן נחיל של דבורים, שיצאו מקבר את חברו ונכנסו לרשותו, אם נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלו, ואם לאו לא, אמר רבי יוחנן בן ברוקה, נאמנת אישה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה, ועל פי עדותה יש להשיב את הנחיל לבעליו. הוא מהלך בתוך שדה חברו להציל את נחילו. ביורם של הדברים, מי שיצא נחיל של דבורים מרשותו ונכנס לשדה חברו, הרי שרשאי בעל הנחיל ללך בתוך שדה חברו עד שיציל את נחילו. ואם הזיק בדרך הליכתו, הרי משלם מה שהזיק לבעל השדה. אבל לא יקוץ את צוחו, כלומר אסור לו לבעל נחיל הדבורים, לקצוץ את ענף אילנו של חברו שעליו התיישבו הדבורים. ואפילו על מנת ליתן את הדמים, גם אם זה על מנת לשלם את דמי הענף, גם הדבר הזה אסור. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, אף קוצץ ונותן את הדמים, לפי שיטת רבי ישמעאל הדבר מותר, והסיבה היא שתנאי בית דינו שיהיה אדם יורד לתוך שדה חברו וקוצץ את צוחו של חברו כדי להציל את נחילו, ומשלם לבעל השדה את שווי האילן. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביא הירושלמי ברייתא אומר את אני, המציל מן הגייס או מן הדלקה משנונית הנהר, וזהו מקום בשפת הים, שהים חוזר לאחוריו כמה פרסאות, ושוטף מה שמוצא שם והולך, כך ביאר כאן הפני משה. או לחילופין משלולית הנהר, כל אלו, הרי אלו שלו, של המוצא. והחזון יחזקאל חוקר, מה הסברה של היתר בזה? האם זהו מטעם ייאוש, או שמה זהו מהטעם שכל דבר שעבוד ממנו מכל אדם, הרי שיתירתו התורה? ומה שכאן נראה שהמציל מן הנער הרי אלו שלו, ואילו במשנה משמע שתלוי אם שמענו שנתייאש, מבאר השדה יהושע שהדבר תלוי האם הבעלים יכול להצילו, או שמה הוא כבר אינו יכול להצילו. למדנו במשנה וכן נחיל של דבורים, אם נתייאשו בעליו, הרי אלו שלו. אומר רבי חינא בר פפא, בשם רבי יוחנן, מתנית מה שלמדנו במשנה, שאם האישה אומרת שהנחיל הזה הוא ממקום פלוני הרי נאמנת, זהו דווקא בנחיל שגזלו מן ההליכה, כלומר, כפי שמביא רפני משה, זה שהן עכשיו בשדה ומן ההליכה גזל אותן שהלכו, ויצאו מתוך של חברו לתוך שלו. ובאהו דנאמנין דקניין דרבננו מפני דרכי שלום, ולאו עדות להוציא מקרי, כלומר, אם הנחיל של אותו אדם, הרי נמצא שאם אנחנו פועלים על פי מה שהאישה אומרת, הרי אנחנו מוציאים המון. אולם אם אותו נחיל הוא של האישה, הוא של אותו אדם, סליחה, רק מפני דרכי שלום, הרי שהאישה בעדותה לא מוציאה ממון מהאדם מסוים, ולכן אותה אישה נאמנת בכך, כי היא לא באה להוציא ממון. הגבלה נוספת מביאה ירושלמי, מדובר כאן הוא פורח, כלומר שעדיין הדבורים פורחים באוויר, ובעל השדה שנכנסו הדבורים לשדהו, מעוניין לקחתם. אבל אם כבר אנחנו הדבורים על ענף שבשדהו, הרי הוא מוחזק בהם, ולא תהיה האישה או הקטן נאמנים לטעון שהנחיל הזה שייך לאדם אחר. והתוספות במסכת בבא קמא בדף קי"ד, עמוד ב' דיבור המתחיל, דתקנה, תמו התוספות, מדוע אין קונה מן התורה בהגבהת הכברת, ובייר שם החסדי דוד, שבאמת אם היה מגביה מהיה קונה מדאורייתא, אלא שבחצרו אינו קונה על ידי קניין חצר, אלא מפני דרכי שלום, משום שהיא חצר שאינה משתמרת, כיוון שהם פורחים, לכן הוא לא קנה, אלא אם כן הדבורים נחו על ענף שבשדהו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובלבד עלתה, כלומר הם לא נאמנים, אלא אם העידו מיד לאלתר כשהם ראו שהנחיל יוצא מאותה השדה. אבל אם יצא הקטן והאישה ולא העידו, וחזר ואז העידו, אני אומר, מפני יראה ופיתוי אולי בגלל זה הם העידו, ולכן אין להם בכך נאמנות. ברייתא נוספת מביאה ירושלמי, תני רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן מורקה אומר, תנאי בדינו לקוץ זה סוחה, ונותן דמים של מנת כי ננחיל יהושע לישראל את הארץ. כלומר, שיטתו של רבי ישמעאל שראינו במשנה, שלפי שיטתו ישנו תנאי בדי, מאותם תנאים, עשרה תנאים, שיתנה יהושע בינון יחד עם ישראל בזמן כניסתם לארץ, אחד התנאים היה שאם יהיה נחיל של דבורים שיצא משדה אחת וינוח על ענף בשדה האחרת, הרי שיוכל בעל נחיל הדבורים להיכנס לאותה שדה האחרת שכעת הדבורים ברחו לשם, ולקצוץ את הענף אם הדבר נצרך לשם הצלת נחיל הדבורים שלו, וכמובן הוא יצטרך לשלם לבעל השדה את הענף שקצץ ממנו. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג', אומרת המשנה, המכיר כליו או ספריו ביד אחר. כלומר, אדם רואה את ספריו הגנובים הנמצאים כעת ביד אדם אחר, ואילו אותו אדם טוען שהוא קנה את אותם ספרים בשוק והוא לא גנב אותם. הרי שאם יצא לו שם גנבה בעיר, אם יצא בעיר קול ושם שנגנבו ממנו ספריו, הרי הוא נאמן לטעון שהספרים אכן נגנבו ממנו, יישבע כמה הוציא ויטול. כלומר הקונה, זה שכעת אצלו הספרים נמצאים, יישבע כמה הוא שילם על אותם הספרים, ויצטרך הבעלים של הספרים לפצות אותו ולשלם לו את אותו הסכום ולקחת את אותם הספרים, וכל זה אם הבעלים כמובן לא יתייאש. כי אם הבעלים מתייאש, הרי למעשה יש כאן גם שינוי רשות וגם ייאוש, ובאופן כזה הוא לא חייב להשיב לו את אותם הספרים. אומרת המשנה, ואם לאו, אם לא יצא שם של גניבה בשוק, בעיר שנגנבו ממנו ספריו, הרי שלא ימנו, הוא לא יהיה נאמן בכלל לטעון שהספרים נגנבו ממנו. שאני אומר שייתכן שמחרן לאחר, ולקחן זה ממנו. יכול להיות שאותו אדם שטוען חמאס, שנגנבו ממנו ספריו, יכול להיות שבאמת לא נגנבו ממנו הספרים, אלא הוא מכר את הספרים לאדם אחר, ואילו זה שכעת הספרים מוחזקים ברשותו, קנה ממנו את הספרים. כעת מבאר הירושלמי לאחר שלמנו במשנה, שאדם המכיר את כליו או ספריו הנמצאים בידי אדם אחר, וכעת יש ויכוח ביניהם. טוען ראובן, הספרים הללו נגזלו ממני, ואילו אתה קנית מהגנב. טוען שמעון, אני קניתי ולא ידעתי שקניתי מאדם גנב, ייתכן שהספרים הם שלי, ונמצאים הספרים ברשותי כדת וכדין. הרי שבאופן כזה ראינו במשנה, שישבע אותו קונה שמעון כמה הוציא, ויטול את הסכום מראובן. מבארת הגמרא על כך בדינו שלא ישבע, ויהיה נאמן אף ללא שבועה. ולמה אמרו ישבע? הסיבה היא כדי שלא יהיו בעלי בתים נטפלים לגנבים, ורגילים לקנות מהם את החפצים שהם עצמם גנבו, ועל ידי כך יסייעו לגנבים לגנוב, מאחר שידעו הגנבים שתמיד יהיו קונים לחפצים ולחלקים שלהם שהם יגנבו. היות וכך, גזרו חכמים שלא יהיה נאמן האדם ללא שבוע. רבי יהושע בן לוי אמר, והוא שיצא לו שם שנגנבו ספריו, אומר רבי יהושע בן לוי, רק אם יצא שם שספריו נגנבו נאמן עיתון כך, ואם לא אז לא. רב אמר, צריך להביא ראיה של אנימו באותו הלילה. ואילו רב אמר, שצריך להביא ראיה של אנימו באותו הלילה, כשיצא קול באותו לילה שנגנבו ממנו חפציו. שרק על ידי כך ניתן לומר שיש רגליים לדבר שנגנבו ממנו החפצים. אסי אמר, אם טען לומר מפלוני לקחתים נאמן, כלומר, אם אותו קונה שכעת הספרים נמצאים ברשותו, יטען באופן ודאי מפלוני לקחתים, הרי שהיות והדבר הזה בהנחה שהוא משקר, הדבר הזה עשוי להתגלות שהרי ניתן ללכת לאותו פלוני ולדעת ולגלות שהוא שיקר, הרי שבאופן כזה, מכיוון שמילתא דוד עלי יגלו אלו משקרין ש... מכיוון שאין אנשים עשויים לשקר בדברים ובשקרים העשויים להתגלות במהרה, לכן באופן כזה הוא יהיה נאמן אפילו ללא שבוע. עת עובדה במעשה כזה, קום לפני רבי נאסה, ולא קביל, לא קיבל את טענתו, והזקיק את אותו שמעון להישבה. שואל הירושלמי מהפליג, האם רבי נאסה חולק על רבסי, אלו רבסי במפורש אמר, שאם איתן שמעון מפלוני קניתי בכך וכך סכום, יהיה נאמן אף ללא שבוע, היות וישנה חזקה שאנשים לא משקרים בדברים העשויים להתגלות. עונה הירושלמי, ייתכן והם לא חולקים. אלא אמר ברנש דאה כנהבה בגין כן לא קביל. היות ואותו שמעון, שהספרים היו ברשותו, היה בחזקת אדם שאין לו מעות ואין לו ממון, לכן בספרים כל כך יקרים שהוא החזיק, להיות נאמן ללא שבוע שהוא שילם עליהם סכום כל כך גדול, בספרים כל כך יקרים, הרי שהוא לא היה נאמן. אבל בסתם אדם שעמוד, אנחנו יכולים לעמוד שיש לו את הסכומים הנעל, הרי שיהיה נאמן ללא שבוע, אם הוא אומר קניתי מפלוני. כעת נראה בסייעת הדשמיה, הלכה דלת. אומרת המשנה, זה בא בחביתו של יין, וזה בא בחדו של דבש. שני אנשים המהלכים בשוק או ברחוב. האחד, אוחז חבית של יין, השני קד של דבש, ונסדקה חבית של דבש, ושפך זה את ינו, והציל את הדבש לתוכה. חבית של דבש, הרי שהתחולה של אותה חבית הדבש, יקר לאין ארוך יותר מהיין. היות וחבית הדבש נסדקה, ותכף, תוך כמה דקות אם הוא לא יתעשת וימצא פתרון, הרי הדרך היחידה בעצם לבעל הדבש, להציל את הדבש שלו, זה בעצם לקחת את חבית היין, לרוקן אותה מתחולתה, כלומר לשפוך את היין, ואז לערות, להוריק את הדבש מהחבית הסדוקה שעומדת לפני שבירה, ולערות להוריק את הדבש לחבית היין שנתרוקנה. הרי שבאופן כזה אומרת המשנה, אין לו אלא שכרו. אם בעל היין עשה זאת בהתנדבות מלאה, הרי שאין לו אלא שכרו, כפי שמשלמים על שכירות הכלי ועל הפעולה, אבל הוא לא יכול לבקש את דמי היין. ובבבלי, מסכת בבא קמא, בדף קופתת וב, מבארת שם הגמרא שמדובר שבעל הדבש יכל להציל את הדבש על ידי הדחק. והתוספות שם העירו, שהוא לא מקבל את כל דמי עינו, היות ולא יתנה כך עם בעל הדבש, ואם היה מתנה, היה מקבל את כל הסכום. ואם אמר לו אם היה תנאי במפורש של בעל היין לבעל הדבש, אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, הרי שבאופן כזה אם הייתה הסכמה ביניהם, חייב ליתן לו את כל דמי יינו ששפך. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה דברי המשנה, מביא ירושלמי ברייתא אומרת שניים במדבר. ביד זה חבית מים וביד זה חבית דבש. נסדק חבית מים, הרי שתנאי בדינו שישפוך זה דבשו ויציל את מימיו, והסיבה שהמים מחיה אותם במדבר ולא הדבש, שהרי ללא המים, הרי שהוא עלול למות מצמא, ואומנם אין על אדם את החובה להציל את חברו על חשבון ממונו, וכפי שחזה דוד מביא על התוספתא של לכאורה, אדם מחויב מן התורה משום לא תעמוד על דם רעך, ולא כמו שלכאורה הברייתא כאן אומרת שזה תנאי בדין. כמבואר בבבלי בסנהדרין בדף ע"ג, והראש המבאר שמוציא המציל דמים להצלת הנרדף מחויב הנרדף לשלם לו. אמנם אסדי יהושע בייר, שגם לדבש ייתכן שיזדקק, בכדי להציל נפשו, אלא שאינו נחוץ כל כך כיוון שיכולים לעמוד בלעדיו, ויש לומר שמשום כך כתב שהוא תקנת חכמים, כפי שהירושלמי כאן מביא, שזהו בגדר תנאי בדין, ואילולי התנאי בדין הרי שהוא לא היה מחויב לעשות זאת. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה היא. אומרת המשנה, שטף נער חמורו וחמור חברו, שלו יפה מנה ושל חברו יפה 200. הניח את שלו והציל את של חברו ששווה יותר משלו. הרי היות והם לא סיכמו זאת במפורש, שהוא יפצה אותו על דמי חמורו ששווה מנה, בכדי להציל את דמי חמו חברו ששווה 200, הרי שאין לו אלא שכרו והוא לא חייב לשלם לו את דמי חמורו שאיבד. אם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לו את דמי שלי, והייתה הסכמה ביניהם, הרי שכאן בוודאי חייב בעל החמור של ה-200 לשלם לבעל החמור של המאה מנה. חייב לתן לו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביאה ירושלמי ברייתא אומרת, אני הניח שלו בכדי להציל של חברו, ועלה של חברו מאליו, אין נזקק לו כלום, ולכן הוא לא חייב לשלם לו על חמורו שעבד. שהרי בסופו של דבר הוא לא הציל את החמור. כי החמור של חברו עלה מאליו ולא מחמת שרד להציל. אלא יש מקום להסתפק מהדין הניח שלא להציל את של חברו, ועלה שלא מאליו ואחר רוצה לזכות בו. מה עוד איימר, האם יכול המציל לומר, לא נתייאשתי מחמורי הקודם, או שמה נאמר שהיה כאן ייאוש, עונה הירושה מנשמינה מנדה. אומרת הביתה שטף נער חמורו, והיה צובח, ואומר לא נתייאשתי. ריש לקיש אמר, כל זמן שצובח, זהו סימן שלא נתייאש, ועל כן אין אדם אחר יכול לסגוד בו. ואילו רבי יוחנן אמר, חזקה מיישו, וזה שהוא צובח, אני לא מתייאש, הוא לא נאמן לטעון שהוא לא מתייאש, מאחר שיש כאן ייאוש מציאותי של הנהר ששוטף את חמורו, אין לו סיכוי בדרך הטבע להציל את חמורו. לכן גם אם הוא צועק, אני לא מתייאש, יש כאן ייאוש מובנה, והיות וכך, הרי שהוא לא חייב, אם אדם אחר זכה בחמור, הרי החמור שלו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי ירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.